פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, דיון נוסף. היום אני לבד, בלי אלי, ואני מארח את פרופסור ניבה אלקין קורן, ראש מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום ניבה.
שלום שאול.
קודם כל אנחנו שמחים, אני שמח לארח אותך פה. יש לנו פרק בעצם כפול על בינה מלאכותית וכמובן השדה המשפטי. אנחנו לא נדבר כאן על טכנולוגיה של בינה מלאכותית, נכון, ניבה?
לא, נדבר על טכנולוגיה, בשביל זה תזמין מומחה אחר.
לגמרי. אבל הדבר הזה פרץ לחיינו באופן אז, לפני, לפחות לציבור הרחב, לפני חצי שנה בערך, עם היציאה של הצ'טבוט, של צ'אט-GPT. אני אתן איזושהי הקדמה קלה ככה למי שלא יודע בכלל על מה אנחנו מדברים. המונח בינה מלאכותית הוא נזרק הרבה פעמים כדי לתאר רובוטים, מכוניות בנהיגה עצמית, כל דבר שנראה עתידני ואולי מעורפל. המושג הזה יצא לאור בערך בשנות ה-50, כשרצו לחשוב על מכונה שתעשה בעצם כל מה שהמוח האנושי יכול לעשות, מיומנויות כמו חשיבה, פתרון בעיות, לימוד משימות חדשות וכו'. זה היה מונח בעיקר שהרבה חקירה עליו באקדמיה, אבל לא ממש הגיע לאיזה משהו קונקרטי, בטח לא לציבור הרחב. הייתה פריצה כנראה מדעית מאוד גדולה, שנקראת ה-Neural Network, הרשת העצבית, זה נשמע אולי כמו איזה מוח ממוחשב, אבל באופן תמציתי, ומה שאני אומר יכול להיות שאני לא מדייק, אז אם יש איזה מאזין שכועס על מה שאני אומר, אז לא לכעוס, איך שאני הבנתי את זה, זה איזושהי מערכת מתמטית שלומדת מיומנויות על ידי מציאת דפוסים סטטיסטיים בכמויות אדירות של נתונים. ועל ידי ניתוח, למשל, סתם של אלפי תמונות של חתולים, אז המערכת יכולה בסופו של דבר לדעת לזהות חתול. רשתות עצביות אמורות לאפשר, למשל, לסירי שיש באייפון או אלקסה של גוגל, להבין מה אתה אומר, זהות אנשים, חפצים, ולתרגם שפות. השינוי הגדול הבא שאנחנו בעצם נתקלנו בו עכשיו, הוא מה שנקרא דגמי השפה הגדולים, ה-Large Language Model, LLM, חברות כמו גוגל, מייקרוסופט, OpenAI, החלו לבנות את אותן רשתות עצביות, שאומנו באמת על כמויות עצומות של טקסט מהאינטרנט, כולל מאמרים בוויקיפדיה, ספרים דיגיטליים ומאמרים אקדמיים. ולהפתעת חלק, אני מניח, מהמומחים, הם גם המערכות האלה התחילו לכתוב פרוזה, קוד מחשב, שהבנתי שזה בכלל לא חשבו שהם יוכלו לעשות את זה, ולקיים זוג של שיחה. והתוצאה היא שיש לנו בעצם זה את הצ'טבוטים, וצ'אט-GPT הוא דוגמה לצ'טבוט כזה. אז אנחנו לא ניכנס עכשיו בשיחה שלנו לכל ההבדלים, מה זה הצ'טבוטים, לעומת האינטליגנציה הכללית מלאכותית, AGI מה שנקרא, בעצם העתיד. אנחנו לא ניכנס כל זה, אנחנו ננסה להתייחס לבינה מלאכותית כאגד של כל הדברים האלה, ואיך אנחנו בעולם המשפטי שלנו היום, ננסה להתמודד איתם עם הסכנות שלהם, אולי עם היתרונות שלהם. זהו, פחות או יותר. איך הייתה הקדמה, ניבה?
אני חושבת שקודם כל מצוינת, וגם ממחישה, אני חושבת, חלק מהקושי שאנחנו מתמודדים איתו בעולם המשפט. יש לנו טכנולוגיה שכבר קיימת, נחקרת, ואגב מיוסמת בהרבה מאוד ארגונים ובמערכות, אבל מאחורי הקלעים. פתאום היא פורצת לתודעה שלנו, ה-General Purpose AI, ה-Gen AI, מה שמאפשר בעצם פתאום למשתמש הקצה הפשוט, שלא יודע כלום במדעי המחשב, לייצר תמונות, לייצר טקסטים, לכתוב תוכנה, להסתייע בתוכנה בשביל לבצע כל מיני פעולות, למשל פעולות של רכישה, למשל פעולות של הונאה.
כן.
ואני שומעת את עצמי מדברת על זה, ושומעת אותך, משפטן מדבר, קולגה מדבר על זה, וחלק מהבעיה שלנו במשפט זה שאנחנו נאלצים להתמודד עם הבעיה של הסדרה של טכנולוגיה כזאת, או טיפול בסיכונים ובהזדמנויות שטכנולוגיה כזאת מייצרת, בלי להבין לעומק בדיוק מה היא עושה. עכשיו היית יכול להגיד, זה קורה לנו גם ברפואה, שאנחנו לא מבינים לעומק את הטכנולוגיה, ואנחנו מבינים מומחה רפואי, אנחנו חוקרים אותו, הוא מעיד בפני ועדות הכנסת השונות, ובסוף יוצאים איזשהו מסמך לגבי מה צריך לעשות עם הטכנולוגיה הזאת, כדי לנצל אותה לטובת תועלת הציבור.
אבל
פה אנחנו לא יודעים, לא רק אנחנו, אלא גם מדעני המחשב שעובדים בטכנולוגיה, עדיין לומדים אותה. אנחנו בעצם מצויים בסיפה של מהפכה עצומה.
אז בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, זה קשור לשיחת רקע שעשינו. כי מהשיחה שלי איתך, חולה שאת די משוכנעת, שאנחנו באמת, כמו שאמרת עכשיו, עומדים על סיפה של מהפכה עצומה, אבל על מה מבוססת ההתרשמות הזאת? למה את אומרת את זה בעצם?
ראשית, ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה, זאת אומרת, אנחנו, נגיד, אני מסתכלת על הטכנולוגיה ש-OpenAI הכריזה עליה ב-2020,
אוקיי.
וככה אפשרה בכל מיני גרסאות בטא לחוקרים ומפתחים לעבוד איתה. בדצמבר 22, היא כבר יוצאת בעצם עם ChatGPT, זה מה שכולנו התחלנו באמת, כן, ההדיוטות, אנשים ללא ניסיון,
כן.
התחילו להתנסות ולהתפעם מהיכולות של הטכנולוגיה. במרץ 2023, 3 חודשים אחרי זה, OpenAI כבר משחררת גרסה של 4, GPT-4,
כן.
שבעצם מאפשרת להשתמש במכונה הזאת באופן מאוד עוצמתי, למשל, לפיתוח של ממש תוכנה.
השאלה שאני שואל את עצמי, זה שזה מוזר, או לא יודע אם זה מוזר, אבל שההתפתחות של ה-AI הגיעה בצורה הכי בולטת, קודם כל בעניין של שפה. ושאלתי את זה, למה בעצם, למה זה קרה ככה? זאת אומרת, למה, לא יודע, למה המכונה לא עושה הרבה דברים אחרים, ודווקא בעניין של השפה זו הייתה התמקדות?
אז אני חושבת שההתמקדות של הציבור היא בעניין של השפה, למרות שאגב, אני חוקרת בין היתר את התחום של זכויות יוצרים, בעברי יותר, והיום שוב. והנושא, דלי 2, כן, או Stable Diffusion, מערכות שבעצם מאפשרות למי שאין לו שום הכשרה בעיצוב, לייצר יצירות מופלאות באמצעות מודלים שלמדו מהרבה מאוד מכמויות עצומות של צילומים ותמונות.
אוקיי, יכול להיות, אני לא יודע שהעניין של השפה מאוד מתאים למערכות העצביות האלה, אני לא טכנולוג, אבל יכול להיות שזה יותר מתאים, ויכול להיות שיש פה איזה משהו שאולי מפתחים באופן אינטואיטיבי, שמדברים על בינה מלאכותית, השפה הרי היא מאוד מבדילה אותנו, בני האדם, הרי זה הדבר הכי בסיסי שיש לנו, והיכולת שלנו לתקשר היא חלק ממה שאנחנו, מהזהות שלנו, אז יכול להיות שמשם זה מגיע, אני לא יודע.
יכול להיות, אבל בסופו של דבר, גם ChatGPT, אני חושבת, אחד הדברים המתעתעים ב-ChatGPT, בסופו של דבר הוא מכונה, הוא מכונה שבעצם מנבט מה המילה הבאה בטקסט, או מה הטקסט הבא שאמור להגיע בתור, בתגובה לאיזשהו פרומט של שאילתה שמישהו מכניס, וזה נשמע לנו כאילו יש שם אנשים קטנים שכותבים את התשובות, אבל בסופו של דבר מדובר על מכונה שעוצמת החוויה של לעבוד עם מכונה כזאת היא באמת משום שהיא נוגעת בנקודה הזו שאתה מצביע עליה. יש לה יכולת רטורית ויש לה יכולת שכנוע. כן, אנחנו
והיא יושבת על איזה מאגר מידע מסוים גם, שהיא עושה בו שימוש אולי לפעמים מוזר, אבל
אז המאגר המידע הוא בעצם המאגר, שזה אחד הדברים, אני חושבת, המאוד מרתקים, שבעצם הטכנולוגיה הזאת מביאה לפתחנו, וזו האפשרות בעצם להתחבר בצורה בלתי אמצעית, כמעט לכל המאגר האנושי. אם אנחנו לפני עשור, ככה הסתכלנו בהתרגשות על הפרויקט של גוגל, גוגל בוקס, okay. בעצם מתחיל ב תחילת שנות ה-2000, גוגל עושה סקנינג לכל הספרות, כן, נגיד להיקרא, כן, לקורפוס הגדול של הספרים, והיום כל אחד באמצעות המקלדת יכול לחפש דרך הקריחות של כל הספרים בעולם. אז היום אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה בלתי אמצעית, שאנחנו מבקשים, שואלים שאילתה את הצ'אט, והוא מאמלק לנו, הוא מאמלק לנו את הקורפוס הגדול של בעצם כל המידע שהוא...
זמין אולי.
כן, בדיוק.
אז יושבים האדיוטות, קוראים עיתון, פתאום רואים שמנכ״ל OpenAI אומר, אולי טעיתי, אולי בכלל לא היית צריך להשיק את זה. רואים שהתפרסם מכתב של מפתחים בתחום ה-AI, ומזהירים מהסכנות האפוקליפטיות של ה-AI, עוד קודם מכתב של אילון מאסק, אבל לא רק, סטיב ווזניאק, שהיה ממקימי אפל, ועוד אנשים מאוד מאוד רציניים ומכובדים, אומרים, תעצרו הכל, חכו חצי שנה, אז השאלה, מה אמורים להבין מזה? כי אני מסתכל על הציבור, אומר, אם אלה האנשים שהם בליבה של הדבר הזה, הם מזהירים מפני סכנות כאלה, מה אמורים לעשות עכשיו? איך את רואה את הדברים האלה?
נכון, אז ראשית אני לא מומחית לטכנולוגיה, זאת אומרת, אני לא מכירה את הטכנולוגיה הזו מבפנים, וקטונתי, אבל מסתכלת על השיח הזה קצת מבחוץ, וראשית, חושבת שצריך לקחת את האמירות האלה, כמו שאומרים, with a grain of salt, מאוד מאוד בזהירות. ראשית, לבדוק מי מדבר, ומי מזהיר, והרבה פעמים הגורמים שמזהירים, הם מזהירים כי הם לא רוצים לשאת באחריות. לפעמים הם מזהירים כי הם רוצים שהמתחרים יעצרו לחצי שנה, בעוד שהם יוכלו להתקדם יותר. ולפעמים אנחנו רואים גורמים שונים שבעצם משתמשים בגלים האלה של טכנופוביה, בשביל לייצר איזושהי תוצאה רגולטורית שהם רוצים להגיע אליה. אז אני הייתי...
את חשדנית, בקיצור.
כן, אבל אני חושבת שצריך לשים על השולחן עוד שני שיקולים שחושבים על העזרות האלה. אחד, העובדה שלצד הסיכונים צריך להסתכל על היתרונות, והסיכונים שמדברים עליהם הם סיכונים בטווח הארוך. ויכול להיות שהם ממשים. יש סיכונים בטווח המיידי, זאת אומרת, ויש סיכונים בטווח הבינוני, אבל הסיכונים שהבינה המלאכותית תכחיד את האנושות, הם סיכונים בטווח הארוך.
מה זה ארוך, שאת אומרת? בואי נחלק את זה, לא, אנחנו רגילים טווח ארוך, זה יכול להיות 500 שנה, שלא נראה לי שעל זה נדברת.
אבל גם 50 שנה, זה יותר ארוך, ולמה זה חשוב לעשות את ההבחנה?
אוקיי.
מכיוון שהשאלה, האם, יש לנו טכנולוגיה, אנחנו לא לגמרי מבינים היום את הפוטנציאל שלה, ולא את הסיכונים שלה.
אוקיי.
ואנחנו רואים את הפוטנציאל המועיל שלה. אנחנו רואים שהיא מסייעת לנו בהצלת חיים. אנחנו יודעים היום בוודאות שלמשל מכוניות אוטונומיות באופן פוטנציאלי, אפילו בואו נלך למכוניות אוטונומיות, נלך למוניטורים האלה שזה של מובילאי, מה ששמים לך באו הרכב שמסייע.
זה עוזר.
זה מציל חיים, זה מפחית באופן משמעותי את כמות תאונות הדרכים. אנשים, אנחנו יכולים להגיד, טוב, יש בזה גם כל מיני סיכונים, לאוטונומיה של הפרט, לפרטיות, לכל מיני בעיות של אפליה בביטוח, כל מיני סיכונים שאולי אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים להגיד, בואו נעצור הכל, נחשוב קודם, עד הסוף, מה הטכנולוגיה הזאת תוכל, איך היא רצויה לסכן אותנו, ורק אז אנחנו נכניס אותו לשימוש.
ואת אומרת?
מצד שני,
כן.
אני חושבת שהפוטנציאל פה הוא עצום, וכשאנחנו רואים... באמת, הסיבה שאנחנו מדברים על מהפכה רדיקלית, זה כמובן שהיא משפיעה על כל תחומי העשייה. לא רק, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ChatGPT, אבל העיקרי פריצות הדרך נוגעות לשימוש באנרגיה, לשימוש בתחום הרפואה, ברדיולוגיה, כבר משתמשים בתוכנות של בינה מלאכותית לניתוח, לזיהוי תאים סרטניים באבחון לב סרטן, כבר שנים. והפיתוחים האלה הם פיתוחים שיכולים להציל חיים, ואין שום סיבה לעצור אותם. אנחנו לא עצרנו, למשל, תחשוב על תחום התרופות. בתחום התרופות, יש תרופה שמגלים שהיא...
אבל אף אחד לא אמר שיש תרופה שיכולה להשמיד את האנושות.
כן, אבל יש תרופה, למשל, שיודעים שהיא מטפלת בכאב ראש.
אוקיי.
אבל לא יודעים איך. אז אנחנו לא אומרים, טוב, אם זה מצוין לטפל בכאב ראש או בלהפחיד את הסיכון להתקף לב, אנחנו לא נשתמש בזה, עד שאנחנו לא נדע עד הסוף בדיוק איך זה עובד. לא, אנחנו אומרים, אנחנו נעשה איזושהי סקירת סיכון, כן, אנחנו בודקים מה תופעות הלוואי של זה, נותנים לזה לצאת לשוק, ויכול להיות שרק בעוד כמה עשורים יגלו מה בדיוק החומר הפעיל ואיך הוא עובד. ככה אנחנו פועלים בתחום
אבל
התרופה.
אבל אני לא חושב שזו דוגמה טובה, ואני אמחיש את זה.
אוקיי.
Okay. תארי לך שאתה תרופה לכאב ראש, אבל המפתח של התרופה אומר, תקשיבו, זה יכול, כל מי שמשתמש בתרופה הזאת, יכול להיות שעוד 10 שנים ימות.
כן.
האם עכשיו תיתן לאנשים לקחת את התרופה הזאת? המפתח אומר את זה. ולכן, הדוגמה, אני לא בטוח שהיא טובה. אני רוצה גם להציג איזה עמדה אנטיתזה אולי למה שאמר. אני חושב שהחלוקה לטווח בינוני, קצר וארוך, דעתי לא רלוונטית. זה הכל סיכונים שהם בעצם בחיים של בני אדם הם מיידיים. מה זה ארוך? אנחנו, כמו שאת אמרת, עברו חודשים ספורים, בין ChatGPT 3.5 ל-4. אנחנו אפילו לא יודעים לומר מה זה סיכון ארוך. אנחנו לא יודעים מדברים על 10 שנים, 5 שנים או 50 שנה, אבל אנחנו מבינים שזה כאן. זאת אומרת, הדבר הזה הוא כאן, ואם מישהו מזהיר מפניו, אז הוא לא מדבר על עוד 500 שנה, זה לא שם. ואולי, אני חושב בעולם אידיאלי, אם אלה הסכנות שמדברים עליהן, ואם זה היה אפשרי, כנראה שזה לא אפשרי וזה נדבר על זה, כי אנחנו חיים בעולם מאוד מקוטב, ואי אפשר לעשות פעולות קולקטיביות לצערנו. אבל אם היה אפשר לעשות פעולה קולקטיבית, כל האנושות, אני חושב שזה ברור שהיינו צריכים לעצור מיד את הדבר הזה, כי אנחנו לא יודעים מה הוא יכול לעשות. אז למה ש... נכון, יכול להיות שבטווח שיש איזה שימושים אדירים, וזה יכול היה להציל חיים של מיליונים, עשרות מיליונים, אולי מאות מיליונים. אבל כשמדברים על סכנות כאלה, אנחנו, זה נשמע לי אפילו גבול חסר האחריות, איך אנחנו... מה, אנחנו מאמרים על העתיד שלנו, של הילדים שלנו, על מה שאנחנו אפילו לא מבינים מה הוא עושה?
שאול, אז זו בדיוק הדוגמה מצוינת לחלק מהסכנות בשיח מהסוג הזה. מישהו מזהיר מפני סכנה מאוד גדולה. הוא לא יודע מה הסכנה הזו, אבל אנחנו אומרים, יש סכנה גדולה, אנחנו לא יודעים אם זה סכנה לחיים, זה סכנה למחלות, זה סכנה למצב רוח רע, אבל אומרים לנו שיש סכנה, כשאתה שואל אנשים, אוקיי, מה הסכנות? אז הם אומרים, יכול להיות שזה יפגע בפרטיות של אנשים, אולי זה יגרום להפצה של דיסאינפורמציה, אולי זה יגרום לסוגים שונים של אפליה. זה לא סכנות שאף אחד לא מצביע.
לא, זה לא מה שמטריד
אוקיי,
אותי.
אוקיי, אז מה הסכנות שמטרידות
אותך? מה שמטריד אותי זה הסכנה ממש של פגיעה מנושה באנושות, במובן הזה
איך אתה מדמיין שזה
אני,
יקרה?
אני ממש, אני שוב, מה שאמרתי, אני לא טכנולוג, אבל ממה שהבנתי, המערכות האלה יכולות באיזשהו שלב להתחיל להשתפר באופן כזה שהן או אוטומטי אפילו, או בכל מקרה יהיו יותר חכמות מבני אדם, ואז אנחנו נהיה במצב שאנחנו נמצאים מול איזו תוכנות, לא משנה מי זה, איזה סובייקט נקרא לו, שהוא יותר חכם מאיתנו. הדבר הזה שהוא יותר חכם מאיתנו הוא מצב שלא היינו בו אף פעם, ואני חושב שזה לא סכנה שהייתי מזלזל בה.
חס וחלילה. אני חושבת שבכלל בסכנות אסור לזלזל, צריך להיערך להם.
אבל איך?
אז אני חושבת שיש כל מיני סוגים של סכנות. אנחנו בתחום המשפט עוסקים פחות בסכנות קיומיות שצריכים לעסוק בהם, אנשים ש... מומחים בסוגים, בתחומים האלה, בתחום המדיניות. בתחום המשפט אנחנו צריכים לעסוק בסכנות החברתיות, בסכנות לפגיעה בערכים. אנחנו למעשה בהרבה מאוד מערכות שבהם בני אדם מקבלים החלטות. אנחנו יותר ויותר רואים העברה של שיקול הדעת למכונות. מבחינה משפטית, זה דבר שיוצר דרמה מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו יודעים לפקח על שיקול דעת אנושי, ולא יודעים כל כך בצורה מותאמת להתמודד עם שיקול דעת שנעשה על ידי מכונות, באופן שהוא מאוד שונה מאיך שאנשים חושבים. אנשים, אנחנו בתחום המשפט רגילים לזה שאנשים, יש להם כלל, כן, מה מותר או אסור לעשות, מכילים את כלל על מסכת עובדתית, ואנחנו בתחום המשפט מטילים סנקציה כזו או אחרת, או נותנים תמריץ. מכונות פועלות בצורה סטטיסטית. הן בעצם, על סמך הנתונים שהיו נכונים עד כה, הן מנבאות מה תהיה התוצאה בעתיד. האם יש סיכוי שנעבור עבירה? האם יש סיכוי שאנחנו נהיה עובד מצוין בשביל הפירמה או חברה שאנחנו הולכים לעבוד בה? האם כדאי להעסיק אותי? אלה השאלות בעצם ש...
אבל את מניחה, אני מסכים שזה כרגע המצב, תארי לך אבל שהמכונות האלה יעברו לא רק לשיטה סטטיסטית, אלא יאמצו גם שיטות אחרות. זה גם יכול להיות. אז עכשיו, את אומרת, אפילו את זה אנחנו, כשאנחנו יודעים שכרגע זה עובד לפי שיטה סטטיסטית, אנחנו צריכים מאוד לעבור תהליך חשיבה מאוד מורכב. איך מתמודדים עם קבלת החלטות סטטיסטית כזאת?
לגמרי, אבל הדרך לעשות את זה, זה לא...
למנוע כן. את זה.
זאת אומרת, יש קודם כל, צריך להבין שיש דברים שאי אפשר למנוע אותם בטכנולוגיה, בגלל שאדם וחווה שגורשו מגן עדן, אי אפשר היה להגיד להם, עכשיו אתם תפסיקו לדעת את מה שאתם כבר יודעים. הם גורשו מגן עדן, בגלל כן. שאי אפשר to unknow מה שאתה יודע. ולכן צריך לחשוב על טכנולוגיה בתור סוג של ידע, והאדם הוא יצור סקרן, ואנשים חוקרים, והטכנולוגיה שאנחנו רואים היא פרי של סקרנות אנושית, וזה ימשיך ויתפתח. בנוסף, ואני חושבת שזאת שאלה שצריך לשים אותה לשולחן, ואתה רמזת עליה מקודם. אנחנו, העולם הוא לא מוגני. אנחנו יכולים להחליט בדמוקרטיות המערביות, שאנחנו בעולם המתועס, שאנחנו מפסיקים לפתח AI, כן. ומחכים עד שאנחנו יודעים מה כל התוצאות וההשלכות של זה, אבל סינים יושבים על הגדרות. יש מי שמפתח באופן עצמאי את הידע הזה, מכיוון שבסופו של דבר מדובר על ידע, ואני חושבת שזאת תהיה סכנה גדולה, למדינות שיחליטו לעצור את הפיתוח באופן עצמאי, מכיוון שזה עלול ממש להיות סכנה לביטחון לאומי.
יכול להיות, אבל אני מבין. אני פשוט, בואי נסתכל על ההתפתחות האנושית. הרי בני אדם לא הוכיחו אחריות מאוד גדולה בכל מה שקשור לשימוש בכלים טכנולוגיים. וכולי שהם פיתחו. זאת אומרת, חלק היו אחראים, וחלק לא היו אחראים. ועכשיו, אנחנו מדברים, באמת, יש דברים כמו, לא יודע מה, פגיעה בפרטיות, שימוש למטרות זדוניות, כל הרמאים, פדופילים. אני מניח שפה לא כזה מסובך לעשות רגולציה, ללמוד, לא יודע מה, להוריד מאוד את הסיכון. אני די שוכנע שבמאמץ טוב, אפשר לטפל בדברים האלה, ולא הייתי מונע את זה רק בגלל זה. זה עוד ניחה. אבל הכלי הזה, אתה אמר שהוא כזה, הוא כזה רב עוצמה, האם לא יהיה נכון להסתכל עליו בכלל לצאת מנקודת מבט, שמדובר פה באיזה נשק גרעיני פי 10?
תראה, על סייבר זה נשק?
לא יודע.
יכול להיות. לפעמים הוא נשק, ולפעמים הוא...
נכון.
כן, ולפעמים הוא הגנה. אנחנו לא אמרנו, מדינת ישראל, אנחנו לא נשתמש בנשק
סייבר. גם אנרגיה גרעינית היא דבר טוב. אתה יודע, כן? אתה מפיק איתו אנרגיה, או שאתה יכול לחסל מדינה.
לגמרי, וכן, היום מדינות שהפסיקו להשתמש באנרגיה גרעינית, מצאו את עצמם בפני שוקץ שבורה, כשהן לא מקבלות את הגז הרוסי.
נכון.
אז לכן אני חושבת שגישה בכלל לטכנולוגיה, מדיניות שמתייחסת לטכנולוגיה, צריכה להימנע עד כמה שניתן מלאסור עליה. היא צריכה להסדר אותה או לרסן אותה, באופן שיהפוך חברה, יאפשר לחברה להשתמש בה בצורה שהיא אחראית, ואני מאוד אוהבת את המונח הזה, כן, הרבה דיברו פעם על אתיקה בבינה מלאכותית, ואני חושבת שהמונח שאתה הזכרת בעצם של אחריות, הוא יותר נכון, טכנולוגיה אחראית,
Responsible AI. או בטיחות, אני לא יודע.
לא, אז בטיחות זה פן אחד של זה.
אוקיי.
אבל אחריות ואחריותיות אפילו, זה פן אחר של זה, accountability.
כן.
וההיבטים האלה הם היבטים שבעצם מחייבים אותנו לחשוב לא רק בדיעבד להגיד אסור או מותר להשתמש, אלא השאלה למי מותר, באיזה תנאים מותר. מי מקבל הרשאות, מתי, באיזה תנאים מותר לפתח, איזה הגבלות אנחנו, איזה סוג של אחריות אנחנו מטילים על מי שמשתמש.
וזה את חושבת שצריך לעשות עכשיו?
אני חושבת שאת המבנה המוסדי הזה דחוף לפתח היום, וגם את האוריינות בקרב האנשים שצריכים לעבוד על הפיתוח של המערכות האלה, גם בקרב מי שמפתח את המערכת בעצמו, ואותם מהנדסים שעובדים בשולחן הסרטוט, וגם בקרב מקבלי החלטות, עורכי דין, שופטים, מעצבי מדיניות שצריכים להסדיר מה לעשות ומה לא לעשות עם הטכנולוגיה.
כן, אני מסכים. קודם כל, באמת אני חושב ש... אני מסכים שאנחנו צועדים לעידן שכנראה יהיה מאוד מאוד שונה ממה שהכרנו. אני כן חושב שהוא ייתן יתרון לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, שאנחנו כבר ראינו שיש להם יתרון בעצם שימוש בטכנולוגיה קיימת, שהיא לא כזו משנת עולם, אבל אני לא בטוח היום שכל אוכלוסיית ישראל משתמשת בצ'טבוטים. אני די משוכנע שאם נבדוק גיאוגרפית וסוציו-אקונומית, אנחנו נראה התפלגות מסוימת. וברור לי גם שככל שזה יתפתח, אנחנו, הפערים האלה ילכו ויגדלו, ובעצם יש פה כלי שקבוצות מסוימות חזקות באוכלוסייה יעשו בו שימוש, כי הוא, כמו שאמרת, הוא כלי טוב, הוא מרתק במובנים מסוימים, ואחרות לא. השפעות על שוק העבודה, כל הדברים האלו, האם, לא יודע, האם לא צריך כאילו להקים איזה מנהלת בינה מלאכותית שבאמת תטפל בכל האספקטים האלה, שכמו שאת אומרת, הולכים לשנות את החיים שלנו.
כן, אני פחות מאמינה במנהלת, אבל אני חושבת שדווקא במקרה הזה ישראל, לפחות במגזר הציבורי, נקט באיזה עמדה שיותר הגיונית, אימץ את העמדות שגם הובעו ב-OECD, וזו עמדה ש... בעצם ממתינה לאיזשהו, הוא נערכת לאיזושהי הסדרה מגזרית. זה השימוש ב-AI בתחום של הפיננסי, לא דומה לשימוש שלו בתחום הרפואה,
okay.
לא דומה לשימוש שלו בתחום החינוך, ובכל מגזר יש לך מומחי תוכן שמכירים יותר את ההזדמנויות וגם את הסכנות. הנושא של טכנולוגיה משבשת היא תמיד מועילה לציבורים מסוימים ומזיקה לאחרים. זה לא תמיד שיטתי, אגב, לפעמים זה בלתי צפוי.
זה גם נכון.
לדוגמה עכשיו, אני חושבת שאם למישהו היו יתרונות בזה שהוא ידע לנסח יותר טוב,
כן.
יכול להיות שעכשיו אחרים שיש להם שכל חריף, יכולים להשתמש בניסוח של שאלות מדויקות ל-ChatGPT ולהוציא מסמכים, ברמה מאוד מאוד גבוהה.
כן, יכול להיות. אז בעיניים שלך, איזה הסדרה היינו צריכים עכשיו, נניח שאת אחרי, לא יודע מה, היועצת הראשית למדינת ישראל, איזה דברים בעצם היית מבצעת מבחינת הסדרה, איזה קווים כלליים את חושבת שכדאי לנקוט בהם ברמה המשפטית, כדי שמצד הכל כן נאפשר שימוש בטכנולוגיה? מצד שני, שלא נהיה חשופים לכל ה... לא יודע, אני כל פעם קורא, זה מצחיק, כל פעם שמחפש סכנות ב-AI, הרשימה הולכת ומתארכת, הגיעו כבר ל-15-16 סיכונים, לפחות מה שאני ראיתי, אבל איך בעיניים שלך אפשר...
אבל אני רוצה רגע לפרק את הסיכונים לפני זה, בגלל שלפני שרצים להסדיר, צריך לדבר על הסיכון.
אוקיי, זה רעיון טוב. את זה נעשה אבל בפרק השני, על הסיכונים, על הפירוק שלהם, ואיך אנחנו מסתכלים עליהם. אז תודה, ניבה.
תודה.
זה היה החלק הראשון, זה הקדמה, ואנחנו נמשיך בפרק השני על בינה מלאכותית. תודה.
דיון נוסף.
דיון נוסף.